שלום חברים, אנחנו בפרשת מקץ. בואו נראה איזה מרגליות יש בפרשתנו. אז בואו נתחיל ככה. בעצם כל הפרשה מתחילה בהתחלת חלומו של פרו. בואו נפתח, נראה בראשית, בספר בראשית, נראה איך בעצם מתחילה הפרשה, ואחרי זה נדון מה קורה בעצם באותה פרשה. אז נסתכל. ויהי מקץ שנתיים ימים, ופרו חולם, והנה עומד על היהור, והנה מן היהור עולות שבע פרות יפות מראה ובריאות בשר, ותראינה באחו, והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן מן היהור רעות מראה ודקות בשר, ותעמודנה בצל הפרות על שפת היהור, ותאכלנה הפרות הרעות המראה ודקות הבשר את שבע הפרות יפות המראה והבריאות, ויקץ פרו וישן ויחלום שנית, והנה שבע שיבולים עולות בקנה אחד, בריאות וטובות, והנה שבע שיבולים דקות ושדופות קדים צומחות אחריהן, ותבלנה השיבולים הדקות את שבע השיבולים הבריאות והמלאות, ויקץ פרו, והנה חלום. אז בוא נראה. מה בעצם קורה פה? אנחנו רואים בעצם שפרו חולם איזשהו חלום. בסיכום, בהתחלה הוא חולם על פרות יפות מראה, אחרי זה הוא חולם על פרות דלות מראה, אחרי זה הוא חולם על שיבולים בריאות, ואחרי זה על שיבולים דקות. מה אנחנו שמים לב פה? שבחלום שלו יש מעין איזושהי ירידה מפרות יפות לפרות דלות, שהן פחות נחשבות. מפרות דלות לשיבולים בריאות, שיבולים זה נחשב צומח, לעומת פרות שזה נחשב חי. יש פה איזשהו ירידה. ואחרי זה, משיבולים בריאות לשיבולים דקות, שזה עוד יותר ירידה. מצומח משובח לצומח שהוא פחות משובח. ועוד מה שאנחנו שמים לב, שתמיד הפחות משובח אוכל את המשובח יותר. זאת אומרת, הפרות הדקות אוכלות את המשובח יותר, את המלאות. וגם עם השיבולים, שיבולים הדקות אוכלות את השיבולים הבריאות. עכשיו, בוא נראה. לעומת זאת, אנחנו שמים לב שגם מי שחלם חלום בפרשה הקודמת, ועל זה הוא גם, יכול שבהקשר זה הוא גם נענש, זה היה בעצם יוסף. זאת אומרת, לא נענש, אלא אחיו קינו בו. זה היה בעצם יוסף. מה קרה עם יוסף? בוא נראה מה קרה עם יוסף. יוסף בהתחלה חולם על שיבולים, אחרי זה על לומות, ואחרי זה הוא חולם על כוכבים ושמיים. כוכבים ושמש וירח. סליחה. אנחנו שמים לב שבחלום של יוסף יש עלייה. זאת אומרת, מי צומח לצומח יותר גדול, עלומים, שזה בעצם קיבוץ כל השיבולים, ואחרי זה לדברים הרבה יותר גבוהים, שזה כוכבים ושמש וירח, שזה בעצם מעיד על משהו הרבה יותר גבוה. כן, יש איזה מדרש שאומר שהכוכבים העירים בגלל שיש בהם מרגליות יקרות. אז מה ההבדל בין החלום של יוסף לחלום של פרו? בחלום של יוסף יש עלייה ממצב הכי נמוך למצב הכי גבוה. לעומת זאת, בחלום של פרו אנחנו רואים ממצב שהוא נחשב הכי גבוה, שזה גם ככה, לא, עדיין לא מגיעים לכוכבים, אבל זה פרות מלאות, למציאות פרות יפות ומלאות, לשיבולים דקות בסופו של דבר. זאת אומרת, מה שאני רואה פה, שבעצם יש ירידה, לעומת יוסף שיש עלייה. אומר הרבי מלובביץ', זה משהו נפלא פשוט. הוא אומר שיוסף הורה צדיק. פרו מסמן את הפך הצדיקות, הפך הקדושה. אומר הרבי מלובביץ', שבן אדם הולך בקדושה הוא רק עולה למעלה. למד זאת, כשמדובר על הפך הקדושה, אז יש רק ירידה. ולכן, הפך הקדושה הולך ומתמעט עד שהוא נעלם לגמרי. למד זאת, אם בן אדם הולך בדרך הקדושה, הוא רק עולה למעלה עד שהוא מגיע למרגליות הכי גבוהות שבנפשו. זה אחד העניינים המאוד מאוד יפים בהשוואה. אחרי זה גם מסופר על עניין שר המשקים, שבעצם שר המשקים בא ואומר לפרו, תשמע, יש מישהו שיכול לפתור לך את הפתרון, את החלום, ותדע לך שהוא נמצא פה, ויכול להיות שהוא יפתור לך את הפתרון. אומרים שפרו ידע את הפתרון, וכל פעם היו באים ופותרים לו את הפתרון, והוא אמר שזה לא אותו פתרון. אז איך בכל זאת הוא, למה לא נחה דעתו? למה כתוב התפעם רוחו? מאחר הוא תמיד היה שוכח את הפתרון. הוא היה מרים לו את החלום ואחרי זה את הפתרון, והוא היה שוכח את החלום, את הפתרון, סליחה. זאת אומרת, בגלל זה הוא מאוד היה מתרגש מזה. אז כל החרטובים שבאו ולפתור לו את הפתרון, הוא ראה שזה לא אותו פתרון, שהוא היה לו את ההרגש לדעת שזה לא אותו פתרון, שהוא ראה בחלום גם. אותו שר המשקים שהיה בכלא בפרשה הקודמת, ושיוסף אמר לו, זכרני, אז פה הוא מזכיר את יוסף, אבל באמת רואים, רש"י אומר שכשהוא מזכיר את יוסף, הוא לא מזכיר אותו לשבח, אלא, איך הוא אומר לו, וידבר שר המשקים את פרעה לאמור, את חטאי אני מזכיר היום, פרעה קצף על עבדה, ויתן אותי במשמר בית שר הטבחים, אותי ואת שר האופים, ונחלמה חלום בלילה אחד, ואני והוא ואיש כפתרון חלומו חלמנו, ושם איתנו, שימו לב, נער עברי עבד לשר הטבחים. זאת אומרת, הוא מציין אותו עברי. זאת אומרת, נותן פה המון המון תיאורים של משהו שבכלל לא כדאי לך להעלות אותו. נער עברי עבד, רש"י אומר, ההורים הרשאים שאין טובתם שלמה שמזכירו בלשון ביזיון. נער, שוטה ואין ראוי לגדולה. עברי, אפילו לשוננו אינו מכיר. עבד, וכתוב בנימוסי מצרים שאין עבד מולך ולא לובש בגדי שרים. כן? זאת אומרת, כבר הוא מבטח שלא יש, שרוב הסיכויים שפרוע בכלל לא יקרה לו. אז פה אנחנו רואים בכל זאת הוא רצה לעשות איתו איזשהו, הוא הזכיר אותו, אז גם אז הוא לא הזכיר את זה בטובתם שלמה, מה שנקרא. אחרי זה רואים שוירצו מן הבור, זאת אומרת שרואים שבן אדם שכשיהודי בוטח בהשם, הוא הולך עם הקדוש ברוך הוא, יש איזשהו שלב שפתאום הכל מתהפך, פתאום לוקחים אותו ממקום הכי נמוך שיכול להיות, מלבישים אותו וזה ופה ושם וזה ואופ, הנה, עכשיו הוא כבר מוכן, הוא יושב ליד המלאכים, הוא כבר הכי מכובד שיכול להיות. אז גם בעבודת השם לפעמים רואים שבעולם יכול לעבור עניין של כלא, של בור, של מקום מאוד מאוד נמוך, שלא התייאש, כי זה בעצם הכל ניסיון, זה פשוט ניסיון. וברגע שבן אדם עומד בניסיון והוא שמח ופותח בשם בנקודה הזאת, אחרי זה בשניות הקדוש ברוך הוא יכול להפוך את כל הבריאה ולהעמיד אותו במקום הכי הכי גבוה שהוא יכול לחשוב עליו גם. טוב, אחרי שבאמת הוא פותר לו את החלום, מסביר לו שבעצם 7 שנים בהתחלה שיהיה שפע ואחרי זה 7 שנים שיהיה רעב, אז פרעה מזהה שזה בעצם פתרון החלום האמיתי, הוא מאוד מתרשם מזה, וזה העדות בשבילו שהוא באמת איש אלוקים, והוא מעלה אותו ונותן לו את הכל. הוא אומר לו, רק שהכיסא יהיה גדול ממני, זאת אומרת, רק שאני בעצם יחשב פרעה, ואילו אתה תהיה תנהל את הכל בעצם. ואז כולם קוראים לו אברך, אברך מלשון אב רך, זאת אומרת גם אב בחוכמה ורך בשנים, זה שילוב אב בחוכמה ורך בשנים. יש כאלה אומרים, יש פירוש אחר שזה בעצם אברך מלשון זה שכולם קראו ברכיים אליו, כן? מלשון ברך, אברך. אז זה בכל אופן היה הכינוי של יוסף. אחרי שהרב מתחיל באמת בארץ מצרים, כל מצרים זה היה בעצם כמו היום ארצות הברית למשל, משהו מעצמה. תוצאה מהסובה הזה שהיה והרעב, הם הגיעו למציאות כזאת שכל הארץ באה למצרים לשבור לחם. זה הפך בעצם את מצרים למעין מוקד כזה של שליטה. ומי עומד שם בראש? כמובן שהקדוש ברוך הוא שם את יוסף שם. ואנחנו רואים שגם יעקב שולח את בניו, כשהוא שולח את בניו יעקב למצרים לאכול, בהתחלה יוסף די חושד בהם, מתנקר להם, קורא להם מרגלים, מאשים אותם, ואז הם כמובן הולכים והוא שם את שמעון בצידו, והם הולכים, מביאים את בנימין, אחרי שיהודה מצליח לשכנע את יעקב שישחרר את בנימין, ובנימין היה בן זקונים שלו, אז יהודה אומר שיתן לו אותו והוא ערב לנער. ובאמת רואים שכשלוקחים את בנימין, מביאים אותו אל יוסף, אז יוסף מסתכל על בנימין ומברך אותו, יחננך השם. שאלת השאלה מה אומר יחננך, אז אומרים שכשיעקב אמר לאסב, אלה הילדים אשר חנן אותי השם, אז בנימין עוד לא היה קיים, ולכן בעצם יעקב, יוסף בעצם משלים את הברכה של יעקב ואומר לבנימין יחננך השם. וזה באמת יפה פה, הנקודה הזאת. עכשיו מעבר לזה, כשמסתכלים עוד לעומק לפרשה, אז רואים שיוסף שם בהמתחת בנימין גביע, את הגביע שלו. ובחסידות מוסבר שבעצם הקשר בין יעקב לבין בין יוסף לבין בנימין, זה קשר בין צדיק עליון לצדיק תחתון. זאת אומרת, יוסף הוא צדיק עליון, בנימין נחשב צדיק תחתון, ובעצם זה הקשר ביניהם, זה אותו הגביע. יותר עומק מזה, אפשר להסתכל על זה ככה, שבכל אדם יש גם את הצדיק העליון בתוכו, שזה הנשמה העילה שלו, שזה הרמה הכי גבוהה בנשמה שלו. לעומת זאת, יש בו גם את בנימין, שזה רמה מסוימת יותר נמוכה מהנשמה הגבוהה. והתזכורת של אותה נשמה, כשהוא נמצא בעולם הזה, ולהמשיך ולקבל כוחות מאותה רמה יותר גבוהה של הנשמה, זה יותר אותו גביע. כן? וכשבנימין מסתכל, מוציא את הגביע מהמתחתו, אז הוא מוצא בכסף, שזה גם העניין שלה, נחשפה וגם קלטה נפשי. כסף זה מלשון אהבה והתגעגעות, כיסופים וגעגועים, לאותו חלק נשמה שהוא נמצא יותר גבוה, שזה בעצם יוסף. ובאמת רואים שהתהליך הזה, שהמפגש בין בנימין ליוסף, זה מפגש שמכיל המון תלאות, וברגע שהם נפגשים יש בכי עצום, יש התרגשות גדולה, שזה בעצם השלמת המעגל בין הצדיק התחתון לצדיק העליון. עכשיו אני רוצה לגעת בעוד נקודה. אחרי שמוצאים את בנימין ורוצים לקחת אותו, פשוט יוסף קרא לשליחיו והחזיר את כל האחים חזרה ואמר להם, למה גנבתם לי כסף? הנה נמצא הכסף. וחב לא יודעים כבר מה להגיד, רואים שהם נמצאים במצב שאין להם שום דרך להוכיח את העובדה שהם לא אשמים בכלל בסיפור הזה, אז הם מצטערים. ואז רואים משהו מאוד מעניין, רואים שבעצם יהודה מוכן למסור את נפשו בשביל השלמות של בנימין, כן? מוכן שאביו לא יגרע לאביו, שאביו לא יהיה בצער, הוא מוכן להיות עבד תחת יוסף. הוא לא יודע שזה יוסף, הוא חושב שזה סגן של פרעה, והוא מוכן למסור את נפשו. פה רואים עוד דבר יפה מאוד בחסידות, שמסבירים שיש שתי עבודות של עבודת השם. יש העבודה שזה עבודה רבה, אהבה רבה, בסיס אהבה רבה, ויש עבודת השם על אהבת עולם. יוסף מסמל את אהבת עולם, שהוא עולה מהבור, מהמקום הכי נמוך עד לגדולה, משנה למלך, ויהודה מסמל את האהבה רבה, שבפתאום בבת אחת הוא, בנקודה קריטית אחת הוא מוסר את נפשו, ויגש יהודה מוסר את כל נפשו לטובת אחיו, כדי שמה שלא, שאביו לא יהיה לו טיפה של צער. רואים פה את העוצמה של כיבוד אב והם גם, תורה מלשון הוראה. רואים כמה זה היה חשוב ליהודה, השלמות של אביו, שאביו לא יצטער שוב. וגם פעם הקודמת ראינו שמכרו את יוסף, הוא מאוד כאב לו יהודה. רואים שעבודה של אהבה רבה, של התרגשות עצומה, של מסירות נפש גדולה, של ביטול בכלל יהודה מסמל בתפילה את העניין של ההודעה, הודעה, זאת אומרת יש את העניין של ראובן, שמעון, לוי ויהודה, שראובן זה מלשון ראייה, שזה אהבה, ואחרי זה אהבת עולם, זאת אומרת, אחרי זה יש את שמעון, שזה מלשון יראה, שומע במרחק מסוים, כן? רואה, ראייה, ראובן זה מלשון ראייה, אני רואה את הדבר, שמעון זה מלשון שמיעה, אני יותר רחוק, זה כבר פחד, כן? זה לא ממד שהוא קרוב. ואחרי זה יש את לוי שזה התלוות, ויש את, את יהודה שזה כבר ביטול גמור, הודיה מלשון הודיה, הוא פשוט דומם. כל התפילת 18 זה בעצם מציאות כזאת של דממה, באמת התפילה היא מסודרת ככה, ואהבת את השם אלוקיך והיה עם שמוע, אהבת זה ראייה, והיה עם שמוע זה מלשון שמעון, שזה היראה, ואחרי זה אמת ויציב ונכון וקיים, כל מה שאנחנו רואים בתפילה זה מלשון לוי, זה כבר התלוות אל השם. ותפילת 18, עמנה שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, שזה בעצם ביטול גמור, זאת אומרת אפילו את השפתיים שלי אני רוצה שהקדוש ברוך הוא יפתח, אני אפילו בזה לא שולט, זאת אומרת אני בביטול כל כך גמור שמה שמפעיל אותי עכשיו זה רק הקדוש ברוך הוא. הנקודה הזאת אין לי שום מציאות, אני כל כולי בטל הקדוש ברוך הוא, בטל רצונך לפני רצונו. אפשר גם לשים לב על נקודה מאוד מאוד יפה בקטע הזה, שגם בין שני אנשים תמיד רואים שההתפתחות הנורמלית בין שני אנשים זה בהתחלה יש את העניין שלי, אני רואה את הבן אדם, מתחיל למצוא חן בעיניי, אז אני רוצה לשמוע אותו גם, אז יש את העניין של שמיעה, מלשון שמעון. אחרי זה, אם גם אני שומע אותו וגם אני ראיתי אותו והכל עבר בשלום, אני שמח ביתו, אז אני גם יכול להתלוות אליו, שזה כבר עוד יותר התקרבות. וכשמתלווים לבן אדם, אז לומדים את דרכיו גם, כן? מתלווים אליו, זה התלוות לדרך שלו. ואז רואים את דרכיו, ואז עוד יותר קרבה. אבל הקרבה הכי גדולה, שאתה מבטל את עצמך בשבילו. זאת אומרת שאתה מוכן להקשיב לו, לפנות לו מקום, ולא לחשוב על שום דבר שקשור לאישיות שלך, ואז אתה מגיע לקרבה הכי הכי גדולה אל אותו אדם. אז כמו שזה פועל על אדם, ככה זה בעצם פועל על הקדוש ברוך הוא הרבה יותר גם. זאת אומרת, רואים כולנו זה אלוקות, אז זה בעצם, האדם זה בעצם זה תהליך מסוים של התקרבות לקדוש ברוך הוא. אתה רוצה בתך להתקרב לקדוש ברוך הוא באופן כזה, באופן של ראייה, לראות את העולם, אהבת עולם, להסתכל על כל הבריאה, כמה היא גדולה, אחרי זה להסתכל ופחד מהקדוש ברוך הוא בעירה עצומה, אחרי זה להתלוות אליו, לראות את דרכו, שזה ללמוד את התורה, התורה שלו, ואחרי זה גם כן להתבטל אליו, זאת אומרת לבטל את רצונך לטובת רצונו, גם הבעל שם טוב אמר, איפה שרצונו של אדם נמצא, שם הבן אדם נמצא. ואם אתה מבטל את רצונך לטובת הרצון של הקדוש ברוך הוא, אז אתה נמצא ברצון של הקדוש ברוך הוא, שזה ברמה הרבה יותר גבוהה. לכן רואים שיהודה, בעצם כל הדיון הזה נפתח בהקשר של יהודה, שיהודה הגיע לרמה כזאת של אהבה רבה, ושמאדם נמצא בשיא הביטול, שם הוא הכי קרוב לקדוש ברוך הוא. יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח לעולם ואין.